אנחנו קראנו השבת את פרשת שמיני ופרשת פרה. והיא ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, ויאמר לאהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת והי לעולה תמימים וכולי, כי היום השם נראה עליכם. ויקחו את אשר ציווה השם, את אשר ציווה משה אל פני אוהל מועד, ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני השם. הוא ממשיך הפסוק, פסוק הבא. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם. מה הכוונה זה הדבר אשר ציווה השם? זה הדבר אשר ציווה השם, תעשו ויראה עליכם כבוד השם. המפרשים פירשו, זה הדבר, מה שנאמר מקודם, איזה קורבנות להביא, זה מה ש... וזה בעצם ברור שזה מה שציווה השם. מוסיף אורח חיים דבר נפלא. ואומר, נאמר מקודם לפסוק, זה הדבר אשר ציווה השם, ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני השם. לא כתוב ויעמדו לפני אוהל מועד, כתוב ויעמדו לפני השם. זאת אומרת, העדה עמדה לפני ריבונו של עולם. הרגישו שהם עומדים לפני השם. שיוויתי השם לנגדי תמיד. כלומר, הם עומדים כאן כביכול לפני ריבונו של עולם. הגיעו למדרגה כזאת של תחושה, של הכרה, שהנה הם עומדים לפני השם. ואז אומר להם משה, זה הדבר אשר ציווה השם. למדרגה הזאת, זה הדבר אשר ציווה השם, לעמוד תמיד לפני השם. שיוויתי השם לנגדי תמיד. לראות כביכול כי את ריבונו שלם נמצא בכל מקום. ותמיד אתה עומד לנוכח פני ריבונו של עולם. עובד אותו, עושה את רצונו, מלא בגדולה, בהכרה שאתה שייך לריבונו של עולם ולעבודת השם. זה הדבר אשר ציווה השם. המשך לזה, מאור עיניים, זה הספר של רב נחום מצ'רנוביל, אחד מתלמידי המגיד ממזריץ'. וכרוב, כל תלמידי המגיד ממזריץ' ודרכם תמיד, כנראה על פי רבם, בכל דבר, בכל פסוק צריך לרפש מה הוא אומר לנו כעת. מה הוא אומר תמיד, כי דברי התורה הם דברים נצחיים. והנה הפרשה הזאת, פרשת שמיני, והיא ביום השמיני, פרשה שמדברת על ההיסטוריה. היא מדברת מה שהיה פעם. הקדוש ברוך הוא ציווה איך לעשות את חנוכת אוהל מועד. מה עשו ביום השמיני, איזה קורבנות הביאו. זה לא מצווה תמידית שזה מה שצריך לעשות תמיד. מה התורה מספרת לנו, מה היא רוצה שאנחנו נלמוד מזה. היו כאן שבעת ימי המילואים, היום השביעי ביום השמיני. והוא אומר, שבעת ימי המילואים הם בעצם מחזור תמידי. שבעה ימים הם כנגד שבע מידות, שכל יום ויום אדם צריך לעבוד על מידה מיוחדת. יום הראשון, מידת החסד, מידת אהבה. להתבונן ולהעמיק באהבת השם. וכיצד אדם יגיע באמת לאהבת השם? על ידי שאדם מתבונן באהבות שיש לו, הטבעיות. אדם אוהב דברי מאכל מסוימים. התבונן בדבר. מי עשה שהמאכל הזה, שהוא אוהב אותו, הוא יהיה אהוב עליו, הוא יהיה נמשך אליו, רוצה אותו. הרי זה ניצוץ משפע אלוקי, שהקדוש ברוך הוא משפיע, כי הוא ברא את כל הבריאה כולה. והוא נתן לכל הבריאה את הטעם שלה, את היופי שלה, את הכוח המשיכה. ונמצא שהמקור של הטוב הזה הוא למעלה והוא בשלימות, והתפשט מהמקור מריבונו של עולם, שהוא הטוב השלם, המתיקות השלמה, החביבות השלמה כביכול, ומשם מתפשט השפע הזה והולך ומצטמצם ומופיע בדבר מאכל. או באיזה דבר אחר שאדם אוהב, אדם אוהב את הבריות, יש לו חברים טובים, אוהב אותם, חובר עליהם, מתגעגע לחבר טוב, רוצה לראות את פניו. מי נתן לחבר הזה את החן, את הנעימות שהוא כל כך נמשך אליו? זה הרי ריבונו של עולם, המשיך עליו את החן הזה. המקור של החן הוא למעלה למעלה, ושם החן הוא בשלמותו. וכשאדם מתבונן בזה, אז הוא ממילא מתגברת בו אהבת השם. אהבת אישה, שהיא אהבה אולי יותר בולטת ויותר ממשית, מוחשית, חזקה. מי עשה שאדם יימשך לאהבת אישה? זה הרי המקור למעלה למעלה, מריבונו של עולם. והדברים קל וחומר. ואם אדם יש לו, אם אדם נשוי, אוהב, יש לו אהבת אישה, או אנחנו יודעים שיש דבר כזה, כל השירים, כל שיר השירים הוא משל לעניין זה, שריבונו של עולם צריך לאהוב אותו מעל ומעבר, כמובן, למה שאדם יכול להתגבר בו אהבה לאישה, או אהבה לאיזה דבר אחר בעולם. ואז יוצא שבעצם כל יש מה שיש בעולם, זה הופעה אלוקית, שאדם רואה את ריבונו של עולם דרך ההופעה הממשית הזאת, שכאן בעצם מתגלה איזה ניצוץ אלוקי. והוא אומר, זה הפירוש, מה יפית ומה נעם תאווה בתענוגים. כלומר, אהבת השם שנמצאת בתוך התענוגים השמיים, מה יפית ומה נעם, אהבת השם בתענוגים. אתה מתענג על משהו, בעצם כאן יש עונג שהשם נתן לך. כמה זה גדול. וזה מה שנאמר, ראה חיים עם אישה אשר אהבת. כלומר, שלא תדבק באהבה החומרית, שהיא אהבה מתה, אלא בנקודת החיות, בחיות הפנימית של אהבה, שהיא הנקודה האלוקית, אהבת השם. וכן הדבר בעירה. כלומר, ביום השני, שבעת ימי המילואים, שבעה ימים של השתלמות שלמה, שמשתלמים לקראת מדרגה חדשה בקשר עם ריבונו של עולם, מדרגת העירה. כל דבר שאדם ירא ממנו בעולם, יש דברים שמפחידים, יש אנשים מפחדים מבעלי חיים, יש אנשים מפחדים מהחושך, יש אנשים מפחדים מלחמות, יש אנשים מפחדים ממחלות. מי גרם, מאיפה מקור הפחדים הללו? מדוע אדם מפחד מחיות רעות, אם נפגש איתם, כן? למה זה, מי גורם לך שהחיות יפחידו? זה ריבונו שלם שנתן להם כוח כזה שהוא מיירה. לא נתן הקדוש ברוך הוא את הרעמים, אלא כדי לירה, כדי לעורר עירת שמיים. אדם שומע איזה קול גדול מבהיל אותו, קול של יריות. אחרי שפעם היה איזה אירוע, אז פתאום, כן, אחרי מלחמת המפרץ, היו שומעים איזה קול כמו אזעקה, כולם היו נכנסים לפחד. אדם נתקל באיזה מקרה של, כן, של כמו שהיה, שומעים קול יריות, ממש נכנסים מפחד עצום. מי עושה שיראו? מאיפה באה העירה הזאת? היא באה שריבונו שלם נתן כוח לירא. והוא המקור של העירה. ולכן, העירה צריכה להיות אליו, ולא אל האמצעים שדרכם נגרם את העירה. כי רק הוא עושה אותם. וזה מה שאומר על התולדות. מה השם אלוקיך דורש ממך, כי אם להירא אותי? ושואלים, יירא זה מילתא זוטרתא היא? כי אם להירא? זה הרי המדרגה העליונה, להירא את השם. מה השם אלוקיך דורש ממך, כי אם להירא? הוא מפרש, מה השם דורש לך? אל תפחד משום דבר, רק מריבונו של עולם. כי הכל ריבונו של עולם. אם אדם מתרגל שכל מה שהוא פוגש במציאות, זה בעצם הופעה של ריבונו של עולם, זה התלבשות של הקדוש ברוך הוא, של איזה כוח, של איזה הופעה אלוקית, הוא עומד תמיד לנוכח ריבונו של עולם. זה הדבר אשר ציווה השם. להיות תמיד, לפגוש תמיד את הקדוש ברוך הוא בכל המציאות. בכל מאורע, בכל מקרה, לדעת ריבונו של עולם עשה את המאורע הזה. הוא המקור של זה. אליו צריך לפנות. לא אל הלבושים, לא אל הכלים, לא לפחד מהמכה, לפחד מהמחזיק בו. לא הרוד ממית, אלא החטא ממית. זה הדבר הראשון בפרשה שלנו. בעצם היה אפשר להסתפק בו, זה כל כך דבר חשוב. ההמשך של הפרשה, החטא של נדב ואביהו. הם מקריבים אש זרה לפני השם. מה היה החטא? חז"ל דורשים שהם הורו הלכה בפני רבם. ויש מפרשים שבעצם זה היה דבר יפה מה שהם עשו, אבל הם לא נצטוו. הם לא עשו דבר לא נכון, מוטעה. הם עשו דבר נכון, אבל בלי צו השם. לא קיבלו רשות. אז מה? אדרבה, ספונטני, יפה, נובע מעצמם. זה לא משהו פורמלי שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לעשות בלי רשותו. זה משהו עמוק מאוד פנימי. שכשעושים את זה בציווי השם, כל המעשה מקבל ערך אחר לגמרי, משמעות אחרת לגמרי. נעשה דבר אלוקי, זה לא דבר אנושי. גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, זה לא איזה משהו שמכיוון שהוא מצווה, אז יש לזה איזה מעלה קטנה נוספת יותר ממי שאינו מצווה. זה משהו אחר לחלוטין. מי שמצווה, יש במעשה שלו גודל עליון, גודל אלוקי. זה בא מלמעלה, זה בא מהשמיים. הוא השליח, הוא הכלי כדי לגלות את רצונו של ריבונו של עולם. וכשאדם עושה מרצונו, מביע איזה דבקות בריבונו של עולם, זה משהו אנושי לגמרי. אילולי נצטוו ישראל לעשות את הקרובים, ממילא במשך חוכמה נאמר, אז זה היה, אם היו עושים את הקרובים על הארון, זה היה עבודה זרה. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא ציווה, זה עבודת השם. כי מופיע שם השם על מה שהם עושים. אבל כשעושים מלבד, אפילו מתכוונים לשם שמיים. זה לא משהו אלוקי. ויש מפרשים בחכמינו זיכרונם לברכה שאומרים שהם נכנסו שטויי יין. מה הבעיה בשטויי יין? יין ישמח לבב אנוש. רוצים להיכנס לאטמוספירה של שמחה, למצב רוח של שמחה, לעבוד את השם, עבדו את השם בשמחה. ויין ישמח לבב אנוש. אז מה החיסרון של שטויי יין? להיכנס לבית המידה שטויי יין. הרי חז"ל נתנו ליין מעמד מיוחד. קידוש עושים על היין. הבדלה עושים על היין. קידושין, חופה עושים על היין. שבע ברכות על היין. ברכת המזון על היין. ארבע כוסות של ליל הסדר. כל סדר אגדה על היין. יין נתקנה לו ברכה מיוחדת בגלל זה. כי הוא יין זה דבר מאוד מאוד חשוב, זה מאוד מרומם, מאוד מוסיף. אז הם שתו יין, יפה מאוד. הולכים לעבוד את עבודת השם בשמחה. אולי הפירוש הם ששתו יותר מדי. לא. צריך לדעת, יש מדרגות בעבודת השם. הזוהר אומר, יש שמן ויש יין. השמן הוא מורה על החוכמה. התורה היין הוא משל התורה. החוכמה היא השורש של התורה. חוכמות בחוץ תרונה, מדובר על התורה. כשאדם שותה יין, אז הוא שומעים את קולו. הוא לא, זה לא משהו פנימי, זה משהו חיצוני. השמחה של היין היא שמחה חיצונית. ואז אדם מדבר, נכנס יין הצסוד, מוציא את כל הדברים, הכל מתגלה, הכל כלפי חוץ. יש לזה צד של מעלה, אבל זה לא המעלה הכי גדולה. זה התפקיד של הלוויים. הלוויים הם פוצחים פיהם בשיר, הלוויים הם מנגנים, הם משמיעים את קולם, והשירה והנגינה זה דבר מאוד מאוד חשוב, מדרגה מאוד מאוד עליונה. אבל הכהנים יש להם תפקיד אחר. לכהנים יש תפקיד להיכנס לפני ולפנים בלחש, לא בהשמעת קול, בכל דממה דקה. זאת מדרגה יותר גבוהה מהמדרגה של השמעת קול. להשמיע קול זה מאוד חשוב, לפרסם את התורה, להרביץ את התורה, לגלות את התורה, אבל גם בתורה בעצמה יש מדרגות. יש עניין להפיץ את התורה, להשמיע בראש אומיות, בראש חוצות, שהתורה תתפשט בכל העולם, אבל לא סודות. סודות התורה אסור לספר. הולך רכיל מגלה סוד. את סודות התורה צריך ללחוש מפה לאוזן למי שראוי. ואם אדם יוציא את סודות התורה החוצה, אז הוא בגדר של הולך רכיל מגלה סוד. זה אסור. הוא מקלקל את הגובה של עניינה של התורה הפנימית, שהיא תורה ששייכת לעומק, ליסודיות, לשורשיות, לא חיצוניות. לחיצוניות יש מעלה, כפי שאמרתי, מדרגות, מדרגות במעלות. יש הופעת התורה מבחוץ, שיש לה מעלות מאוד מאוד גדולות, כל התורה הגלויה, כל התורה ההלכתית, אבל יש חלק פנימי יותר. יש עבודת הכהנים ויש עבודת הלוויים. הלוויים עושים עבודה מאוד מאוד חשובה, הלוויים, אבל הם עובדים מבחוץ. הלוויים שומרים מבחוץ והכהנים שומרים מבפנים. הלוויים עושים את עבודת השמעת הקול שהיא בעצם חיצונית וחשובה, אבל חיצונית, והכהנים עושים עבודה פנימית. הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים. הכהן משוח בשמן המשחה. שמן, כששופכים אותו, לא שומעים את קולו. הוא משהו פנימי כזה, עמוק. לכן החוכמה גם כן משולה חוכמה, חוכמה פנימית, חוכמה עליונה. על כן, הטעות של נדב ואביהו, שהם חשבו ששתויי יין זה דבר יפה מאוד. לשתות יין ולהיכנס לעבודת בית המקדש זה דבר יפה. לא נכון. כל דבר במקומו ובמדרגתו. וכשטועים במדרגה, הורסים את הכל.